ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל אילון.
ערב טוב מאזינים יקרים, וערב טוב לאריה מליניאק.
אהלן, ליאת רון, מה העניינים?
בסדר, רציתי להגיד...
איך את מעבירה את זמנך? אני מעריך.
כן.
שזה בשידורים חוזרים
של הנאום של,
של ביבי.
בוודאי, בוודאי. אני אגיד לך גם למה. אתה יודע, אני חייבת להגיד לך שככה באמצע הנאום, חוץ משני גברים שנכנסו לי בפריים ולעשו מסטיק כמו בהמות מאחורי הפצועים שם, שלא הבנתי כאילו מה הקטע באמצע הקונגרס.
אני לא ראיתי.
וואו, 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 נתפסה להם הלסת מרוב כן. זה. אני חייבת להגיד לך שהנאום שלו היה וואו. וואו,
תקשיבי,
אחד, רגע,
הפקה,
וואו, אחד.
הפקה מדהימה.
לא, לא רק הפקה, היכולת הרטורית, איך שהוא יודע להחזיק את הקהל, ואיך מדהים. שאתה אומר, הנה הפקה, בבקשה, נוער גמני, ונוער גמני הוא
קמה. ותקום, הגשה שבדואים.
בדיוק, אבל זה לא רק זה.
שמעי, על אמריקאים זה מרגש את המדמעות.
מה המדמעות, עמדו, מחאו כפיים,
גם ישראלים יכלו להתרגש.
האמת, עכשיו, אני חייבת להגיד לך שחוץ מעניין החזון, שהיה נראה לי כאילו באמת בגבול הפנטזיה העליון, עזוב, לא נתייחס לזה, אבל מכיוון שהסברה...
בן אדם שלא יודע מה עושים מחר, יש לו חזון.
כן, יש לו חזון, אבל גם החזון הזה פקקת, אבל תקשיב, מכיוון שהסברה שלנו כל כך איננה,
נכון.
אוקיי? אנחנו צריכים להגיד לנתניהו תודה על הנאום הזה לפחות, לפחות בשביל ההסברה הישראלית. עכשיו אתה אומר לעצמך, אוקיי, הבן אדם אחראי למחדל מצד אחד, מצד שני הוא מתקן אותו. כשאני ראיתי את הנאום הזה לא היה אכפת לי כלום, אמרתי הוא
גדול.
האיש הנכון במקום הנכון,
נכון.
חטפתי באבי אבות אבותיי, כי אנשים כאן לא מבינים שלא הכל דיכוטומי, זה לא שחור או לבן.
נכון.
הוא יכול להיות ראש ממשלה גרוע, נכון. ואתמול היה לו אחלה נאום.
נכון.
זה הכל.
נכון. והוא כמובן מבין שצריך להגיע פרגן לביידן מפה ועד הודעה חדשה.
אמרתי על זה נאום וואו.
אמת, אמת,
נאום
אמת.
וואו.
יפה. עכשיו, אני איש קטן, לא רואה שידורים חוזרים של הנאום.
אבל אתה תראה
אני
את,
רואה ספורט.
את האולימפיאדה, אתה תראה
בדיוק.
את גולדפון פיאק.
את יודעת כמה עולה האולימפיאדה?
כן.
תראה את כמה עולה האולימפיאדה?
אין לי מושג.
150 מיליארד יורו. יורו, דולר, או משהו כזה.
מאיפה, באיזה כיס זה יוצא?
השאלה.
רגע, לפני השאלה, מאיזה כיס?
יפה.
נו.
אז עכשיו, קודם כל, יש חלק מהכסף שישאר...
של הצרפתים.
לא!
הדבר איתי!
התשתיות, האצטדיונים.
אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר.
באתונה, הגרמנים עשו את כל הרכבת התחתית, שדה התעופה והכל. קוראים דברים מדהימים במקומות כאלה.
אבל מי משקיע את הכסף?
אין משקיע את הכסף, הוועד האולימפי קודם כל שם בכיס. אחר כך, אחר כך יש את ההכרזות.
עוד לפני שמקבלים הוא שם בכיס.
בסוף, ממשלת צרפת. אבל, השאלה גם מה עושים עם זה. אתונה התחייבה עד היום בפשיטת רגל. ברצלונה הפכה לעיר של עשירים, כי תיירים באים בלי סוף, והם שדרגו את התשתיות. פריז הולכת לשקם את רובע סן דניס, אני לא מבין למה סן דני זה כנראה איזה אזור פרוור עני.
אוקיי.
ואחרי האולימפיאדה הולכים שליש מהכפר האולימפי להפוך ל-2800 יחידות דיור.
זה מעולה.
ולתת ולהזכיר למעוטי יכולת. זה שאני לא אתפוס אותם במילה, תראה, זה יכול להיות זה יקרה. יכול להיות גם...
תקשיב, האולימפיאדה זה לא עניין מכניס, זה לא עסק מכניס, בוא.
יש כאלה שעשו סיבוב...
מעט מאוד לדעתי.
נדמה לי מונטריון,
אוקיי,
אני לא בטוח.
בסדר, בסדר.
אבל זהו. בקיצור, הלוואי עלינו.
בוא נערך את האולימפיאדה.
אלכס גילתי, השם...
כן.
עלי רחמו. עלי
רחמו.
אלכס גילתי גלגל את הסיפור הזה, ואת החלום הזה שלו.
מהמם.
זה, תקשיבי, בתור בדיחה זה לא מצחיק. ישראל תארך את האולימפיאדה. תיאת היום יש קטע שאם יש טורניר גדול, מחלקים איזה שלוש מדינות. ישראל, אנחנו נעשה אולימפיאדה עם חיזבאללה.
נו, מה יש?
בתנאי שיעברו לחץ וקשת.
אוקיי.
לא, כי אני עם הטילים האלה כבר...
כן, כן. אוקיי.
החמאס והחותים.
כן. כן, אנחנו נערך. רק דיברת, יש ירי בצפון עכשיו, מטת וססה, ירי בצפון, אתה יודע, אנחנו כבר הפכנו את זה לסוג של אלוהים ישמור עלינו על הבדיחות. כן, מה יש לנו בתוכנית?
בדיוק, אנחנו נדבר בהמשך, תסבירי לי איך מממשים את ההנחות בחשמל.
טוב, אני אספר לכם פשוט מאוד, ואני אעזור לך, בסדר, יאללה.
יש לנו תוכנית.
כן, יאללה.
אוקיי, תשמעי. קודם כל, אושר מיזם היורו של גוש דן, ועלות ההקמה שלו 150 מיליארד שקל, מהניסיון שלי זה 250-300, קל.
קל.
הרשת המלאה תכלול שלושה קווים של 150 קילומטר מסילות תת-קרקעיות, ו-109 תחנות, זאת אומרת, צפו ליד איפה שהולך להיות תחנה, הפקעות,
ובלגן,
ורעש והכל.
בנוסף, עוד חולדות, כן.
בדיוק, בנוסף, רשת המטרו תשרת 24 רשויות מקומיות, ברחבי גוש דן, וצפויה להוביל 2 מיליון נוסעים ביום. בינתיים סופרים בנטע, אנחנו עוד לא קרובים למספרים שצפו, אז אנחנו נדבר עם יושב ראש נטע.
מאיה ליקבורניק.
יפה. והיא תהיה אורחת התוכנית, ותענה לנו הרבה שאלות, כי אני בספק אם אנשים מבינים מה זה המטרו. הלוואות בלון, שהיו פעם, מה זה ישועה וסיסו ושמחו, הגיעו לשיא כל הזמנים. המחצית הראשונה של השנה הסתיימה עם זינוק של 11.6% בהיקף נטילת משכנתאות. האם זה סיבה לשמחה? או לדיכאון?
או לדאגה.
ולמי?
כן.
נופר יעקב, יושב ראש התאחדות יועצי המשכנתאות, תנסה להסביר לנו מה המשמעות מבחינת לווים שמועד הפיראון של הבלון שלהם עומד להתפוצץ בקרוב. ובורסה, אתם יודעים, מעורב.
איפה הכסף? האורחים והמפיקים יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור בני שאולסקי, בדיגיטל, גיא רביב, דוד זבולוני ואסף חרמוני. פרסומת אחת קטנטון את הרי, ואנחנו מתחילים.
103 FM חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ערב היסטורי אתמול, בנוסף לאירוע של
עוד ערב היסטורי.
ובנוסף לנאום ראש הממשלה, שכבר דפדפנו הלאה, כן, אז היה גם את חוק הטלפונים.
את המשחק של נבחרת ישראל בכדורגל.
נגד מלי?
מלי, יפה. מה זה מלי?
מלי זה אי.
קיצור של מליניאק. הייתי מפוצל אישיות אתמול.
אוקיי, בסדר. אז גם אושר חוק הטלפונים הקשרים, וגם סוף סוף המגה פרויקט של כל הזמנים, המטרו, אושר בכנסת, ואנחנו נרגשים לארח כאן את מאיה ליקבורניק, יושב ראש דירקטוריון נטע, מה העניינים?
שלום.
שלום לשניכם, תודה רבה שהזמנתם אותי. תגיד, אכן ערב היסטורי.
כן, ערב היסטורי, כי כמה זמן כבר עובדים על הפרויקט הזה?
או על הפרויקט עובדים הרבה שנים, את יודעת.
מה זה הרבה שנים? תהי לנו,
לפחות
תפנקי.
עשור.
לפחות עשור.
לפחות עשור, הייתי אומרת, מ-2018 העבירו מהלך לעניין הבדיקות התכנות, תכנונים ראשוניים, התחילו לדבר על הסטטוטוריקה.
למה כל כך הרבה זמן? סליחה שאני שואלת, בעוד שכנתנו בעזה בונים שם מנהרות, ובוא נגיד דו-מסלולי ב2.25 דקות?
בעת ישראל דברים לוקחים יותר קל.
יותר קשה, התכוונת, כן.
לוקחים יותר קשה. הבירוקרטיה היא רבה, התהליכים הם מסובכים. ולקח זמן גם עד שמדינת ישראל הגיעה למסקנה שהיא לא יכולה בלי מטרו. היא חשבה שהיא תסתפק ברכבות קלות בגוש דן, ובשלב הבינו שזה לא באמת הפתרון לטווח ארוך. וחייבים מטרו. מטרו זה פרויקטים מהמסובכים שיש בעולם, לבנות רכבות בתוך תווך עירוני מאוד מאוד צפוף, ומהפרויקטים ההנדסיים הכי מורכבים שיש בכל העולם, אגב לא רק אצלנו. אצלנו תמיד יש את התבלין הישראלי הייחודי שמוסיף מורכבויות, כמו אצלנו באמת במטרו של גוש דן, שמשערי אמר קודם, יעבור ב-24 רשויות, זה מוסיף הרבה הרבה בעלי עניין ואינטרסים. אנחנו נבנה את המטרו הזה בתווך שהוא מאוד צפוף, בתווך שהוא רווי מים. קשה.
טוב, אז תראי, אני החלק היותר ציני פה בצוות, ואת יודעת, את מבינה, מסיבות מובנות אני מטיל ספק גם בעלויות, גם בתאריך הסיום וכן הלאה.
מתי תאריך הסיום? רגע, אבל מתי אמרת תאריך סיום?
אני אגיד לך מה שלאור דין לקבורניק אולי לא,
מה?
עדיף שלא תגיד. מירי רגב בעצמה, שרת התחבורה, שזה צריך להיות פרויקט הדגל של המשרד שלה, היא עקבה את זה בשנתיים שלוש. אבל אז והיא לא ניכנס לזה עכשיו. אז אורדין לקבורניק, מתי באמת פרקטי אפשר לצפות להתחלה ש...
אני רוצה לדעת מתי הוא נוסע ברכב במטרו. נו, באיזה, אני אתרגם אותו, בבקשה.
אז תראו, פרויקט המטרו, שלושה קווי מטרו, 150 קילומטר, 109 תחנות, 24 רשויות. אנחנו חילקנו את הפרויקט הזה עם המדינה בעצם לשני שלבים גדולים. השלב הראשון יסתיים בין השנים הפעלה. מתחילת בין השנים 2034 ל-2037, כשגם השלב הזה שהוא בעצם מחצה את הבור, את החלק המרכזי, בתוך גוש דן 85 קילומטר, מחולק לשלושה שלבים, בתוך השלוש-ארבע שנים האלה. עכשיו אני אומרת בכנות, זה לוח זמנים מאוד מאוד שאפתני, מאוד שאפתני, גם מבחינת זמן, וגם מבחינת כל ההליכים שאנחנו צריכים עוד לעבור בדרך. חוק המטרו, שחלקו העיקרי עבר אמש בלילה, החלק הראשון כבר עבר לפני שנה וחצי, קצת יותר בחוק ההסדרים, הוא רגל מאוד משמעותית בלנסות לממש את הלוח זמנים השאפתנים הזה, מפני שהחוק הזה...
עוד פעם תחזרי, עוד... אני לא קלטתי, מתי אריה אתה נוסע ברכבת?
אני בספק. אני בקו סגול, רמת אפה.
אופה, אתה ממש מזה, אתה בעניינים.
אני מחכה, חופרים לי ממש ליד הבית.
אבל לא חופרים לך עוד כלום, זה לא המטרו.
זה לא המטרו.
נכון, לא, זה לא המטרו.
אז תגידי רגע, אבל תגיד, לא, נו, אז קודם כל תגידי לנו תאריך, שימי תאריך יד, נו, בואי.
שמתי תאריך, השלב, ממש השלב הראשוני שזה בעצם אמור להיות מכפר גנים לגבעתיים, אמור לפעול ב-2034.
וואלה,
רק עוד 10 שנים, רק עוד 10 שנים, אריה.
נכון, 10 שנים שזה מאוד
שפתנים. מאיה, אני רוצה להבין, באמת, סליחה שאני כאילו, אריה נורא מרוצה פה, 10 שנים הוא כולו כבר עומד ומתוח, אבל אני אומרת לך, תקשיבי, הפכו את כל תל אביב, הפכו את פתח תקווה, את רמת גן, את גבעתיים, עם הרכבת התחתית הזאת, ההקלה. לא למדנו כלום, אי אפשר זרז את זה כאילו? נו, אז למה 10 שנים, למה?
אז שנייה, אז אני אנסה לענות. כמי שגרה בטבורה של תל אביב, תאמיני לי, באתר בנייה. אני גרה ליד רחוב, אבל לא זה רוב.
נכון.
בדיוק כמו אריה אוכלת, גם את הקמוס וגם את ה... ואת כל הקווים, אגב, אדום ירוק סגול, הכל מסביב.
נכון.
ובתור אישה שמשתמשת בתחבורה ציבורית ולא נוהגת ברכב.
באמת?
באמת, באמת, זו הסיבה שהגעתי גם לנטה. תראו, אנחנו למעשה רק השנה, בשנת 25, מתחילים את מה שנקרא תכנון המפורט. רק הסטטוטוריקה, הסטטוטוריקה זה וטל, זה כל התהליכים, שהמדינה בוועדות התכנון למיניהם עושה כדי לאשר את התוואי. רק זה לקח 5 שנים, עם הרבה התנגדויות של ראשי ערים ותושבים, עד שאתה לא, ואגב לא סיימנו ב-100%, עוד יש זרוע צפונית אחת, שעדיין לא אושרה סופית, האזורים של רעננה, כפר סבא, כל אחד רוצה מטרו, אבל לא פה שם, לא אצלי, אצלו, נימבי קוראים לזה, not in my backyard.
נכון.
קשה להתגבר על הדברים האלה, התגברנו על הרוב, באמת על הרוב המוחלט, יש עוד מקטע קטן. אז למעשה רק השנה אנחנו מתחילים את מה שנקרא תכנון המפורט של שלושת הקווים האלה, זה פרויקט ענקי. עכשיו תדעו, ארי וליד, הפרויקטים האלה לוקחים זמן בכל מקום בעולם. באמת, הם, רק הנושא של לתאם 24 רשויות מקומיות, לתאם את כל בעלי העניין.
אפשר לדבר איתך שנייה על כסף?
ממש, מהר, באין לנו זמן, יאללה, חצי דקה.
ממש, תשמעי.
בבקשה, מה השאלה על כסף?
גלי ההדף של המטרו הזה הגיעו כבר אליי בדואר. קיבלתי מכתב מעיריית רמת גן, שהחוק קובע ש-50% מעלות הפרויקט, שזה המון המון כסף, יממנו דרך הארנונה של התושבים בכל האזור.
אז לא. התקציב של הפרויקט, שכרגע עומד על 150 מיליארד, אני מודה שאני חושבת שזה יעלה יותר, זה 150 מיליארד ישנים, חצי ממנו מתוקצב על ידי המדינה, מה שנקרא אוצר המדינה, ו-50% יגיע ממקורות חיצוניים. מה המקורות האלה? היטלי השבחה בכל המתחמים שסמוכים למטרו, אנחנו רואים כבר עכשיו ברכבת הקלה את עליית הערך של בניינים. פיתוח נדל"ני שמעל תחנות, וגם השתתפויות של רשויות מקומיות,
אנחנו חייבים.
נרגעתי, אנחנו חייבים עוד שיחה.
עורך דין מאיה ליקווני, כיושב ראש דירקטור נטע, תודה על הדברים, תודה רבה. פרסומות. כן, אנחנו רוצים לדבר על בעיות הסחירות בצפון. מסתבר, אתה יודע שהסוחרים בצפון היו צריכים להמשיך לזכור את הדירות, למרות שהם לא שם.
הם התפנו, אבל הדירה נשארה. הדירה
נשארה, וגם החוזה נשאר, כי זה חוזים בין אנשים פרטיים. עכשיו, מה קורה? כשנגמר החוזה, הבעלים לא יכול להזכיר את הדירה, אבל גם הסוחר לא יכול לפנות את הציוד.
יש מקרים שסומאל אומרים לו, אתה לא יכול להתקרב, את הבגדים תשאיר בו.
כן, אז איתנו נוי, מפונה מקריית שמונה, שלום נוי, מה העניינים?
שלום, צהריים טובים.
שלום לך.
טוב, בואי תספרי לנו, את מקריית שמונה, נכון?
נכון.
ואת שכרת דירה בקריית שמונה.
נכון.
יופי. עכשיו בואי תספרי לי, כאילו, מה קרה? למה הפכה הדירה הזאת בסופו של דבר, נגיע בסוף הסיפור, אבל ספרי לנו את ההשתלשלות. כמה זמן שילמת שכירות בלי שגרת שם?
מאוקטובר.
אה, יפה.
כבר 9 חודשים.
זאת אומרת שאת שכר דירה במרכז, לא יודע איפה, ועדיין המשכת לסחור דירה גם בקריית שמונה.
אני ממשיכה לשלם על הדירה בקריית שמונה. באיזשהו שלב זה הפך להיות סכום שהוא קצת יותר מחצי מהשכר דירה לצורך החזקה של הציוד שם.
רגע, רגע, אז זה תכף נגיע. אבל זאת אומרת, את היית צריכה במשך תקופה
להמשיך לשלם
שכירות. וכשנגמר החוזה, מה קרה?
עוד לא נגמר החוזה.
עוד לא נגמר החוזה. אז איך הגעת, כי אני מבינה שהרבה מפונים, נניח נגמר להם החוזה, ואו הם גם המזכירים מבינים, כאילו, המזכירים מבינים שאי אפשר ככה להמשיך. אז מה, זה הורידו לך את הסחירות? כאילו,
לא, האופציות הן או להמשיך את החוזה, או לפנות את הדירה תחת אש. אלה הן האופציות.
זאת אומרת, הבעיה היא לפנות את הדירה. כי בסופו של דבר
לפנות את הדירה זה גם לאן תיקח את כל הציוד.
לא, לא, חכי, תכף ניכנס לזה. אבל אני אומר, אם לא היה לך שם ציוד, אז בעצם תיגמר לסחירות ונגמר.
נכון.
זה בעיה שבא לדירה, אבל זה לא את.
כן, אז גם אחרי כמה זמן אנחנו בחוץ, 9 חודשים, זה הופך להיות עוד חודש, זה הופך להיות הבעיה של בעל הדירה.
אז לבעלך אז לבעלך יש ציוד שם, שאי אפשר לכם, לא משנה, ואי אפשר לפנות אותו, אז צריך לזכור את הדירה לצורך
מחסן. צורך מחסן. כמה משלמים על מחסן בקריית שמונה היום? שנדע.
תראי, זה תלוי בבעלי הדירות. אני ספציפית משלמת חצי מתחר הדירה, שזה 1,800 שקלים.
זה די הרבה למחסן.
אני יודעת על בעלי דירה שממשיכים לבקש את אותו הסכום, שלא מוכנים לרדת.
מה זאת אומרת? כאילו, הם חושבים שזה סבבה.
שהחוזה הוא חוזה. מבחינתם.
ואיפה את גרה היום?
כרגע אנחנו גרים בבית מלון. עם 3 ילדים בין 4 קירות.
איזה יופי, זה אתה נוגק, איזה כיף לכם לפי מירי רגב. דברים מדהימים, מדהימים.
כיף לנו, כיף לנו, כן, מאוד, בבית מלון. ממש רגל לרגל כל היום.
זאת אומרת שעכשיו, אני מניח לקראת שנת הלימודים, צריך לזכור דירה, נכון?
צריך לזכור דירה, נכון.
פלוס 1,800 שקל למחסן.
נכון.
תקשיב, זה פשוט איזה, אין לתאר.
תשמעי, מצד אחד, עכשיו אני
צריך לרעיית את כל הדירה, לצורך העניין. אם אתה לא מרעיית דירה, מבקשים ממך סכום של
כפול, כאילו.
סכומים של פי 2 ו-3 מסכום נורמלי של דירה. לצורך העניין על דירה של שני חדרים וסלון ביקשו ממני היום 7,000 שקל, לא כולל כלום.
איפה?
בחצור הגלילית.
בחצור הגלילית 7,000 שקל? את יכולה לקחת שני חדרים, סליחה, לא נעים לי להגיד, אבל שני חדרים בתל אביב, את יכולה למצוא ב-7,000 שקל. למה? כי ידעו שאת מפונה.
נכון, כי אני מבקשת חוזה, א', אני מבקשת ריהוט, וב', אני מבקשת לחוזה קצר טווח, כדי שברגע שנוכל לחזור הביתה, אבל אני לא אצטרך לשלם על שתי דירות. אבל בשביל לתת לי חוזה קצר טווח, הם מעלים את המחירים פי 2 ו-3.
תשמעי, אפשר להבין בעל דירה שדורש חוזה לשנה, כי יש כאלה, זה הפנסיה שלהם, אני לא יודע, אני לא נכנס לאף אחד לכיס. אבל הסיפור שא' לא יודעים אם תהיה מלחמה בצפון או לא, או אף אחד לא יודע כלום, בסופו של דבר, את צריכה לקבל החלטות שיקבעו בעצם לפחות השנה הקרובה שלך.
נכון.
וזה אומר?
יש ילדים זה הרבה פחות, הרבה יותר קשה, מהמסגרות ו...
וואו. טוב, נועה, אנחנו מקווים שאולי מישהו מהמדינה יתערב,
אני רוצה להגיד לך משפט אחד, שמה שיפה, אם יש משהו יפה בכלל בכל העניין, שמוצאים היהודים תמיד את הקומבינה הקטנה, אז בוא נהפוך את זה למחסן.
כן, מהמם. נועה, אנחנו, אין לנו אלא לחזק את רוחך, ולקוות שמישהו במדינה יעשה עם הדבר הזה משהו, כי זה כבר כמעט 10 חודשים. תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
טוב, תשמעי. קראתי, שמעתי, שנותנים הנחות. בעיניי תמיד זה קומבינה. אוקיי, יש הנחה, אני כבר יעלה לי. בקיצור, יש הנחה בחשבון החשמל?
כן, יש הנחה.
בואי תסבירי לי איך מקבלים אותה.
אוקיי, אז קודם כל זה נורא קל לקבל את זה. תיכנסו, קודם כל אתה, הנה, אתה רואה, יש לי כאן טבלה, היום בדיוק הסברתי את זה לאמא שלי. יש טבלה שעושה השוואה בין כל החברות, יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 חברות שנותנות הנחות בחשמל, מה שזה? זה אומר? שיש פס גז, אלקטרה, סלקום, המסרגז, בזק, בזק, הוט ופרטנר. עכשיו, מה הקטע? יש כל מיני מסלולים שאתה יכול לבחור, למשל, מ-א' עד ה', מ-7 עד 5, מ-א' עד ה', מ-11 בלילה עד 7
טוב,
בבוקר.
טוב, אתה תנהל את החיים לפי ההנחות בחשמל.
עכשיו מה הקטע? אם אתם באמת נניח, רק נמצאים בבית בסוף השבוע, וכל השבוע אתם לא בבית, אז תקחו לכם על הדיל שנותן לכם 10% בסוף השבוע.
אוקיי.
אני לקחתי דיל שנותן לי 7% קבוע, לכל השבוע, כי יש כל מיני מהשעות האלה, מהשעות האלה.
אותי.
עכשיו, חלק מהחברות דורשות מונה חכם, שזה או שאתה משלם כסף.
שאותו מתקינה חברת החשמל, שאין לה אינטרס
יפה,
לזרד את זה.
יפה, שזה לוקח זמן. אבל, יש חברות כמו החברה שאני... אני מנויה עליה, אני, כן. אגב, מספטמבר אני יכולה להתחיל לקבל את ההנחה הזאת של 7% הרבה כסף.
בסדר, לי את מספרת.
כן?
אני הייתי משווה את החשבונות חשמל.
תנשום. בקיצור, בקיצור, אז זה דבר מאוד פשוט, אתה לא צריך מונה. חכם,
okay.
אתה מצלם לדעתי ברגע שזה מתחיל את המונה, שולח להם, בזה נגמר העניין.
יפה.
זהו, קל, פשוט, תעשו את זה.
7% מחשבון חשמל.
זה לא?
זה מצטבר בסוף.
כמה מאות או אלפים. נכון. צריכה זה אלפים, אצלי זה מאות.
יפה.
פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
יאללה בואי.
קרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר.
הקשר לחמש ביטוח ישיר.
כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בעם.
אני שלחת לך את הטבלה.
אין בעיה.
כן, בבקשה, בוא נמשיך.
יאללה, נקס.
נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יוצאי המשכנתאות, אהלן, מה העניינים?
אהלן, תודה.
עברת כבר לחשמל אלטרנטיבי?
עוד לא.
אז בבקשה, אנא, כדאי. אנחנו רוצים לדבר איתך על הלוואות הבלון. אנחנו התבשרנו שהלוואות הבלון נמצאות עכשיו בשיא של כל הזמנים, כמעט כל משכנתה חמישית, אוקיי, היא הלוואת בלון.
נכון.
סכום המשכנתאות שנלקחו במחצית הראשונה של 2024 הגיע, ארי לנשום, כמעט ל-38.5 מיליארד שקלים, עלייה של 11.6% בהשוואה למחצית המקבילה ב-2023. תגידי, זה בגלל כל הקומבינות של הזה? זה שוק מתעורר, או שזה כל הקבלנים שדחפו ורצו להראות לבנקים שהם עובדים יפה, ורגע שנייה, ונתנו את הקומבינות לרוכשים של 10% עכשיו, 90% כשהבניין יעמוד?
אז בואו נבין רגע ככה, ליאת, נסתכל את תחילת השנה, מלחמה, כיפאון בשוק הנדל"ן, עליית הריבית שגרמה להרבה אנשים לחכות.
את חייבת לשפר את הקו, כי אנחנו שומעים מילה כן, מילה לא, ומאוד רוצים לשמוע כל מילה שם.
ואותנו לא מעניין בכלל הצד של הבנקים.
כמובן, אני מדברת על הרוכשים, מה שקורה בסופו של דבר, עליית הריבית, אתם שומעים אותי אחד יותר טוב?
טיפה, כן.
עליית הריבית, עליית הריבית למעשה הרחיקה הרבה רוכשים מהשוק, ואנחנו רואים שאם ככה תחילת השנה אנשים מתחילים לחזור לשוק, והרבה משפחות מבינות שמחירי הדירות הולכים ומתרחקים והם חוזרים לשוק. ולצערי, משפחות רבות ידם עדיין אינה משגת ביכולת להשיג דירה, ואז הם קונים אופציה על דירה, איזשהו חלום. ובהחלט יש על זה הרבה הרבה סיכון, ואני חושבת גם בעיה עומק, זה מה שאנחנו רואים בעצם מאחורי הלוואות בלון האלה.
מה זה הלוואת בלון למי שלא מכיר?
אוקיי, הלוואת בלון זאת בעצם הלוואה שבה אנחנו משלמים רק את הריבית לאורך התקופה. ומה שקורה למעשה, כשאני מגיעה לרכוש דירה, לצורך הדוגמה מקבלן, אז הקבלן אומר לי, את יכולה עכשיו לשים טעון העצמי כסף שאת מביאה מהבית, 10%. שאר הכסף, את תשלמי לי כשאני אקבל מפתח, ובינתיים בתפר הזה, שזה עוד 3-4 שנים, בתפר הזה, הקבלן לוקח הלוואה מהבנק, שהוא משלם עליה את הריבית, ובעצם מאפשר לי לשלם חלק מהדירה באמצעות ההלוואה הזו. הקבלנים סופגים בעצם את הריבית, או אנחנו מקבלים את זה בלי ריבית, או בריבית מאוד מאוד נמוכה.
בואי, אני לא דואג ליציבות הבנקים, וגם לא להתעשרות של הקבלנים. אני מדבר על בן אדם שרצה להגשים חלום, שגר בדירה ישנה.
ואו זכורה.
לא, אני אומר דווקא ישנה, ואז הוא אומר, אני אקח כרגע, או ירדו המחירים, אז אני לא יכול, ערך הדירה שלי ירד. אני אקח בינתיים איזה הלוואת בלון, ואז יעלו מחירי הדירות, ואני אוכל לממן לעצמי דירה.
אבל מה זה אז? אנחנו, אריה, אנחנו כבר רואים היום את מחירי הדירות, עולים ועולים, והזוגות הצעירים מבינים שהחלום הדירה מתרחק מהם. כדי לקנות דירה היום, אתה צריך להביא 25% הון עצמי. דירה ממוצעת של 2 מיליון שקלים, אנחנו מדברים על 500,000 שקל הון עצמי לזוג צעיר עם שני ילדים קטנים, משהו שאנחנו מבינים מאוד 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 קשה. אבל לשים עכשיו 10% מהדירה, 200,000 שקלים, אנחנו יכולים, היא הרבה יותר קל לנו, ונתמודד בעתיד, ובהחלט יש פה סיכון מאוד מאוד גדול.
למה סיכון גדול? למה?
סיכון למי?
ללקוחות הקצה, כיוון שאנחנו נבוא ונצטרך להשלים את העסקה, לא תמיד, אגב אני לא יודעת מה יהיה המצב הפיננסי שלי אם יאשרו לי את המשכנתא, כי אף אחד לא יכול היום לתת לי הבטחה, שאני אקח המשכנתא 1.5 מיליון היום, תאושר לי בעוד 3 שנים. המצב הבריאותי שלי, אם אני אוכל לעשות ביטוח חיים, המצב הפיננסי שלי, במשק הבית, האם באמת אני אצליח להשיג את כל ההון העצמי הנדרש כדי להשלים את העסקה? אני יכולה לספר לכם שהיום הבנקים יותר מקפידים על העניין הזה, ונדרשים לבחון איך נגמרת העסקה באופן יותר קפדני. אבל עדיין בסופו של דבר אני חושבת שהנקודה הזאת מצביעה על נקודת חיסרון מאוד מאוד גדול שיש לנו פה בעזרה לזוגות הצעירים לקנות דירה, לעזור להם, ויש פתרונות של הממשלה, כי מי שזוכה במחיר למשתכן יכול להגיע ולקנות דירה עם 100,000 שקלים מעון עצמי.
יפה.
ואין פתרונות למי שלא.
את ממליצה לקחת כזו הלוואה? לסיום?
מי שיודע איך הוא נכנס לעסקה ואיך הוא יוצא ממנה, יכול עכשיו ליהנות מתקופה שבה לא לשלם ריבית גבוהה, כי אנחנו מבינים שעכשיו רמת הריביות היא מאוד מאוד גבוהה, וככל הנראה צפויה לרדת בעתיד, ולא להתמודד עם המימון, ובתנאי שהוא יודע ב-100% איך העסקה הזאת נסגרת, אם הוא מוכר דירה אחרת שלו, ואנחנו יודעים שיש גב של המשפחה.
אין למכור, אין כלום. אין
אז
דירה.
אם אני נמצאת בעבודה יציבה, כמובן להוציא היום אישור למשכנתא, לא שזה עוזר לי הרבה, כי אנחנו יודעים גם יכולים להיות פיטורים, יש בזה הרבה סיכון.
בקיצור, לחשוב טוב טוב, בדיוק, נופר יעקב.
מעשה בחמישה בלונים.
כי אין לנו זמן, נופר, אנחנו מודים לך מאוד, נופר יעקב,
יושבת
ראש, התאחדות יועצי המשכנתאות, אנחנו נפנה אלייך, אל תדאגי. תודה, תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר ערב טוב לעורכת הדין מירי יעקב גביש, מתמחה בדיני צבא ומנחה את הפודקאסט היחידה לחיילים ולמתגייסים של 103.
כן, תודה. היי ליאת והיי
אריה, מה שלום? שלום, שלום. תגידי.
שלום. אריה, לפני שנייה ברשותך, אני אשמח לשלוח דש חם לקרן ביטחה מהממת שהתארחה אצלי בפודקאסט תופסות חיל.
את צודקת שהיא מהממת, כן.
היא מהממת.
כן, עכשיו אנחנו רוצים לענייננו, יקירה. כן. כן, בבקשה.
תשמעי. צהל הוציא צווי גיוס לאלף גברים חרדים בגיל גיוס. עכשיו, אם את יכולה להסביר, כי אני לא הצלחתי להבין, למה התלבשו על אלה שעובדים? עד שהם סוף סוף יש כאלה שעובדים, אותם מגייסים?
קודם כל, אני בטוחה שאתה לא היחיד שלא הצליח להבין. אני קצת אעשה סדר בעניין.
את יכולה רק לדבר לטלפון? אנחנו אולי אם את על דיבורית, נכון? אנחנו שומעים אותך קצת עמום. כן, בבקשה.
אוקיי, עכשיו שומעים אותי.
אין דברים כאלה. כן, כן.
אני אעשה באמת קצת סדר. זה לא 1,000 צווי גיוס, זה 1,000 זימונים לצו ראשון קודם כל. כי הם צריכים לעבור הליך מיון ראשוני, כמו שכל מיועד לגיוס אמור לעבור לפני שהוא מגיע להתגייס, כדי שיבחנו את בכלל את המצב שלהם, את הפרופיל הרפואי שלהם, כשירים, לא כשירים לשירות.
אבל למה את האנשים העובדים?
למה את האנשים העובדים? אני חושבת שחיפשו איזושהי דרך מילות, כי למעשה מי שמקבל עכשיו צווים זה כאלה שכבר היו אמורים להיות מגויסים מזמן.
כן, אבל אנחנו לא הולכים, אבל אנחנו לא הולכים לראות אותם בוי, אנחנו לא הולכים לראות אותם מחר לוחמים בעזה, נכון? זה עניין של כמה? של שנה? של שנתיים? מתי הם יתחילו בסופו של דבר?
אני לא פה בתור נציגה של סל או של משרד הביטחון, ככה שאני יכולה להגיד מה שאני משערת, אבל זה איזושהי דרך כנראה לנסות מצד אחד לקיים את החלטת בגץ, אולי אפילו למרית עין, וללכת בדרך הקצת יותר קלה, כי לא מגייסים פה חרדים שהם לומדים בישיבות, שזה בעצם הייתה המטרה. מרגע שאין חוק, והחוק, התיקון לחוק כבר לא קיים כבר שנתיים, ואין חוק בתוקף שמאפשר לו לגייס אותם, אז אמורים לגייס את החרדים שלומדים בישיבות, ולא באמת מגייסים את האוכלוסייה הזאת, מגייסים אוכלוסייה אחרת, וגם מחשיבים כחרדים כאלה שמתישהו אי פעם למדו במוסד חרדי, גם אם זה היה בבית ספר יסודי.
וואלה, וואלה, זאת אומרת שאנחנו, את יודעת מה שאת אומרת, שזה פיקציה, בואי. זה פיקציה, זה לא...
זה ככה נראה.
נכון, זה ככה נראה. עכשיו,
זה ככה נראה.
לאי גיוס חרדים יש השפעה מאוד גדולה על הכלכלה, נכון?
נכון.
באיזה אופן?
ההשפעה היא פה, אני יכולה גם להגיד גם מהכובע שלי כיועצת עסקית על העניין הזה, זה משפיע כמה פעמים. גם עצם זה שחיילים, גם בסדיר, שעריכו להם את שירות הסדיר והם לא יוצאים לשוק העבודה, חיילים במילואים שקורסים תחת הנטל ומשרתים במילואים שוטף פלוס אינסוף כזה, ובעצם הם גם לא יכולים להחזיק מקום עבודה נורמלי. אם עכשיו חייל מילואים עולה, יוצא לחצי שנה מילואים, אז הוא לא יכול להחזיק מקום עבודה אם הוא שכיר. ואפשר גם, אומנם זה לא חוקי ולא אמורים לעשות עם זה משהו וזה לא תקין, אבל הוא לא יכול להתקדם במקום עבודה שלו, כי הוא יצא למילואים לתקופה מאוד ארוכה, שלא לדבר על בעלי העסקים המילואימניקים שהעסקים שלהם ממש קורסים, וכשאנחנו מסתכלים גם מילואימניקים ומילואימניקיות כמובן, וגם על נשות אנשי המילואים, שאם גם להם יש מקום עבודה ולהם יש עסק, אז גם הם קורסות תחת הנטל.
פיגוע, פיגוע רציני.
זה מה שנקרא אדוות על אדוות, עורכת הדין מירי יעקב גביש, מתמחה בדיני צבא ומנחה פודקאסט היחידה לחיילים ולמתגייסים.
יש לך מושג אם הולכים לחסום את כביש 4 היום?
זאת השאלה הבוערת בכל שידור פה. הרי רוצה להגיע הביתה. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה לכם, סוף שבוע נעים.
תודה, פרסומות שווים. כן, ערב טוב לילדת אמיר, תמיר פישמן, בורסה, מה העניינים?
טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
בסדר, מציצה אל הבורסה שקודם הייתה מעורבת, עכשיו היא די בעליות, עליות קטנות, כן, לא נתלהב, אבל... לא, ירידות, סליחה, מה אני לא... קודם היא... בדיוק, כן, עכשיו סליחה.
היא יורדת, אבל עדיין בקטנה.
בקטנה, לא משהו, כן, אוקיי, בסדר.
בסוף, בסוף השוק מנסה להריץ, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם, וסביב זה זה עובד, אז תלוי איזה משפט של ביבי רוצים לשמוע, אבל זה פחות או יותר מה שקורה. אין כמעט נושא אחר כרגע, כי אנחנו יודעים הרי שהבורסה פה מפגרת בעשרות אחוזים על מה שקורה בעולם. מצד אחד יש פוטנציאל גדול אם יהיה פה משהו טוב, ומצד שני יש פוטנציאל גם לנזק גדול. אתה יודעת, אנחנו כולנו באיזושהי פרשת דרכים במדינה, ונקווה שנלך במסלול הטוב, אבל אנחנו לא...
הדולר אני רואה שמתחזק, גם האירו. עד כמה יש לנאומו של ביבי השפעה על הדבר הזה?
בסוף יש השפעה, כי אם הולכים למלחמה, אז הדולר להתחזק, אז זאת, יש הרבה אנשים שקונים את הדולר ומוכרים את השוק, אבל בסופו של דבר, הדולר הוא די יציב לאחרונה, כלומר, אני חושב שהגענו לאיזושהי נקודה שבה לא צפויה איזושהי, אלא אם כן הולך להיות משהו מאוד רע, אז... אז אנחנו נראה את הדולר טס, אבל כרגע אני חושב שהוא יישאר בערך ברמות האלה.
אלעד, הוא הצליח לדבר שעה בלי שאפשר להבין לאן יש מלחמה, אין מלחמה, איך הוא מחזיר את החטופים.
אין, בן אדם גאון. כן, אז... אין לי מה להגיד. לא חביב עליי, אבל גאון, אין ספק
שהיכולת
שלו לעשות קסמים מילוליים זה משהו.
בוא מילה על הצמיחה בכלכלת ארצות הברית, 2.8% ברבעון השני, אני הרבה מעל הצפי, מה זה אומר? זה אומר שאולי, אולי נתחיל לראות הורדת ריבית?
כן, אני חושב שאם הצמיחה הזאת תמשיך, ואנחנו לא נראה, ונמשיכו להיות נתונים שבעצם האינפלציה נעצרת, בהחלט נראה הורדת ריבית. כל הסימנים כרגע, גם בדברי הפד וגם בין השורות שנראה הורדת ריבית, יכול להיות שכבר עכשיו בחודש הבא, ויכול להיות שאחר כך, זה לא כזה משנה, אבל okay. צריך לזכור שמ-2008 אנחנו במגמה של משחק מאוד מאוד אגרסיבי בריבית, כן. הורידה ואחר כך עליות קשות, ואולי לפחות בצד הזה נגיע לאיזשהו מצב שיתחילו להוריד את הריבית, ויהיה לנו איזה שנה, שנתיים שקט.
אלדת אמיר, תמיר פישמן, תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
ותודה רבה לאורחים ולמפיקים יואב כהן ושני רומנו, אחראי על השידור בני שאולסקי בדיגיטל, גיא רביב, דוד זבולוני ואסף חרמוני, תודה רבה.
ואם אתם רוצים לדעת אם יהיה עסקה או לא, אז תקשיבו לתוכנית הבאה.
נכון, נמצאים איתנו כאן ממש, רוני ברון ונועם אדרי, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, אהלן נועם.
אהלן רוני.
מה
אתה אומר? מה יהיה? מה יהיה? יש עסקה, אין עסקה, לאן זה הולך?
אם הייתי יודע מה יהיה, לא הייתי פה. שמע, נדבר על זה אחר כך. טוב, בוא נתחיל, אני היום השוטר הטוב.